שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו היום ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה מאת רבנו הרב קוק, אור ישראל וקדושו, זכותו יגן עלינו, אמן. ובכן, אנחנו בחלק השני. מה זה החלק השני של אורות התורה? זהו חלק שמודפס רק במהדורת ספריית חווה בשני פורמטים, בפורמט הגדול שהוא זה שאני מחזיק בו, יש גם פורמט קטן, זה לא אותם דפים. זה לא נמצא לא במהדורה של מוסד הרב קוק, לא במהדורה של ראש יהודי וגם לא במהדורה של ישיבת אור עציון, זה מצוי אך ורק במהדורה של ספריית חווה. או, תודה, איך לא חשבתי את זה. אם כן, התוספת הזאת היא מתוך כתב יד של הרב, עיסוק בגילוי פנימיות התורה, סתרי תורה, עומקה של תורה וכדומה. לפי מה שלמדנו, הרב רואה בגילוי סתרי התורה בזמן התחייה הלאומית, כלומר בזמן הציונות, אירוע הכרחי כדי לתת נשמה לגוף הלאומי. וקראנו כמעט את כל פרק ח' בנספח הזה, והגענו בשעה טובה אל הפסקה האחרונה של פרק ח'. העבודה הרוחנית הגדולה מוטלת עתה בדורנו על כל חכמי ישראל, וביותר על חכמי ישראל היושבים בארץ ישראל, היא להמשיך את מעיין הקדושה האלוהית בתוך התחייה הלאומית, וליתן מקום אימוץ והרחבת פעולה להערה האלוהית על ידי ההרחבה של ההערה הלאומית המיוחדת של כנסת ישראל, שהיא בטבעה הולכת ומתעלה, כוללת וחובקת עולם מלא. כאן הרב אמר שני דברים. את הדבר הראשון הוא אמר בפרק שלמדנו בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים אותו. והדבר השני הוא חידוש. הדבר הראשון שהרב אומר, הרי הוא אמר אותו גם בשיעור הקודם, שאתם בוודאי זוכרים אותו, כי יש לכם זיכרון של פיל, הוא שגילוי סתרי תורה זה בא כדי לתת מרחב אלוהי לתחייה הלאומית. עד כאן ברור? אין או לא? מה אתה חושב על זה? לא הבנתי. זה נכון או זה לא נכון? הבנת או לא הבנת? הרב, בשיעור הקודם, למדנו ממנו, וגם פה, שגילוי סתרי תורה, תפקידו לתת נשמה לציונות. עד כאן ברור? או נגיד, מרחב אלוהי לתחייה הלאומית. מילים אחרות. עד כאן ברור? אוקיי. זה הדבר הראשון שהרב חוזר לומר אותו כאן, אבל כאן הרב מוסיף עוד נקודה, שהציונות משפיעה גם היא על הרוחניות. כן? היא מגלה ממד חדש שלא הכרנו אותו בזמן הגלות. גם אלה שעסקו ברוחניות. הנה, זה מה? כן, למשל במידות חדשות, אבל גם מבחינת התוכן הרוחני עצמו. יש דברים שאפשר להבין רק היום, שלפני כן אפשר היה להבין. למשל, אתן לך דוגמה, היה, הרב קוק כתב באורות, שהעיסוק של בחורי ישראל בהתעמלות, כדורסל, פינג פונג, שחייה וכדומה, כשזה נעשה כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, הדבר הזה גורם למקובלים שעוסקים בייחודים להבין יותר טוב. כן? על זה הרב קוק קיבל ביקורת חריפה מאוד בעיתונות של אותם הימים, רג'קטים בלי סוף. אמרו, מה פתאום, איך אתה כותב דברים כאלה? אבל היה חכם אחד מטבריה ששאל את הרב קוק מה המקור. אז הרב קוק הראה לו שזה כתוב בארי, בשאר הגלגולים, שיש נשמות מיוחדות, כמו הנשמה של אחאב, שהיא בחלקה הטוב תורמת לשכינה וכדומה. הוא מראה שזה כתוב מפורש בארי. רק מה, לפני שהרב קוק קרא את זה בארי, אף אחד לא קרא את זה ככה. יותר מזה, מה גרם לרב קוק לקרוא את זה כך, המציאות? המציאות האירה את עיניו לראות שזה מה שכתוב. אז זה מה שאומר כאן הרב, וליתן מקום אימוץ והרחבת פעולה, אימוץ הכוונה חיזוק, והרחבת פעולה להערה האלוהית. כלומר, צריך גם את ההערה האלוהית עצמה להרחיב, על ידי ההרחבה של ההערה הלאומית המיוחדת של כנסת ישראל, שהיא בטבעה הולכת ומתעלה. זאת אומרת, יש בטבע של הציונות להתעלות, כוללת וחובקת עולם מלא, לעומת שאר תנועות של שחרור לאומי, שכל מה שהן נותנות זה חירות לאותה האומה. אבל החירות הלאומית של עם ישראל ממלאת תפקיד אוניברסלי כלפי האנושות כולה. עד כאן מובן? יש יהודי אחד כתב ספר בזכות הנורמליות, שהוא טען שהיהודים צריכים להיות נורמליים, כלומר חילונים. הייתי בכנס, היהודי שכתב את הספר הזה הצביע עליי ואמר, הוא לא נורמלי, הוא זה אני. כן? למה הוא לא נורמלי? כי הוא רוצה לתקן את העולם. אנחנו לא צריכים לתקן את העולם, צריכים שיהיה לנו מדינה וזה. כן? אבל האמת היא, לא כדברי אותו מחבר. כן? האמת היא שבאמת הציונות בהליכתה, בטבעה הולכת ומתעלה, כוללת וחובקת עולם מלא, ועל כורחנו אגב. כן. אתה שואל שאלה עמוקה מאוד. למה באמת הציונות פותחת פתחים חדשים בהבנה הרוחנית? טוב, אפשר לענות על פי שפה של קבלה, אבל זה לא ייתן לך כלום. אבל אפשר לומר כך, כנסת ישראל היא כלי הקיבול של כל ההערה האלוהית, ויש לה מלכתחילה תפקיד של ונברכו בך כל משפחות האדמה, ולכן לא יכול להיות שהיא הולכת ומתגלה בתוקפה בעולם, ושהיא לא תתחיל מטבע הטבע הפנימי שלה להעיר את העולם כולו. מובן? יש, לפני שמקיימים מצווה, המקובלים אומרים לשם ייחוד, נכון? מה הם רוצים לייחד? כלומר לאחד, קודשה בריחו ושכינתה. מה זה קודשה בריחו? מה זה שכינתה? אומר הרב באורות, קודשא בריחו זאת ההערה האלוהית בכללות העולם, זאת המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. זה קודשא בריחו, המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. מה זה שכינתה? המגמה האלוהית שבכנסת ישראל. ולמה צריך לייחד? כי הרבה פעמים יש ניגוד. כן? כלומר, היום התדמית של מדינת ישראל למשל היא שהמדינה הזאת היא מדינה שעסוקה במלחמה, שהסתבכה בהסתבכות מוסרית עם איזה עם אחר, ושבסופו של דבר אינה אלא סוג של אגואיזם לאומי חדש. נכון? זה הטענה נגדנו. אלה שטוענים את זה אינם מתנגדים לרעיון של הערה אלוהית כללית בעולם, רק אומרים זה לא קשור לכנסת ישראל. אני מקיים מצווה עכשיו כדי לגרום לייחוד בין שתי המגמות האלה, בין קודשא בריחו לכנסת ישראל. איך קיום המצווה עושה את זה? זה דבר שצריך לימוד, כי לכאורה קיום המצווה זה דבר קטן. מה זה קשור בכלל למגמות האלה? כן? אבל זאת הכוונה. אוקיי? טוב. יש, רק כדאי לזכור, יש בספר בראשית סיפור קצת משונה. יעקב אבינו רואה את רחל, נכון? יש שם רועה צאן, הוא שואל, אתם מכירים את לבן? כן, כן, הנה הבת שלו. כן, זה הבת שלו? רואה אותה, מנשק אותה. הראשון, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל. וישא את קולו, ויפק. ויספר יעקב לרחל, כי אחי אבי ההוא וכי בן רבקה הוא. אתם רואים את סדר הדברים. דבר ראשון, הוא מראה שהוא חזק, הוא מסוגל להרים לבד את האבן ולהשקוט את כל הצאן. דבר שני, עוד לא יודעים מי הוא. הבחורה הראשונה שהוא רואה, הוא מנשק אותה. הוא אדם זר. הדבר השני שהוא עושה אחרי הנשיקה הזאת, הוא נושא את קולו ובוכה. אחר כך הוא נזכר להגיד, אגב, אנחנו בני דודים, את יודעת. זה פשוט, ומה התגובה שלה? ואתה רוץ ותגד לאביה. יופס, ברחה הביתה. כן. המפתח להבנת הדבר זה להבין מדוע יעקב בכה. יעקב בכה מסיבה פשוטה. כי הרועים שהסתכלו על כל המעמד צחקו. בדיוק כמו שאתם צחקתם. הם ראו את יעקב, אמרו, תראו את האיש הזה, אף אחד לא יודע מי הוא, מגיע לכאן, בחורה ראשונה שהוא רואה מנשק, התחילו לצחוק עליו. אז כיוון שהם צחקו עליו, הוא בכה. עולה השאלה, אז למה עשית את זה? היית צריך קודם כל לספר, שלום, אני הבן דוד שלך, באתי להתחתן איתך. אז כבר מתחילים להבין יותר את ההתנהגות. אבל הוא לא יכול היה לעשות את זה. למה? כי היה עובר הזמן שבו הייתה הנשיקה הזאת ראויה להינתן. כי זה הזמן של החיבור בין שתי הנשמות האלה לשם תיקון העולם כולו, ובראש העולם כולו רואה הצון. אותם המנהיגים שהיו שם, שמייצגים את האנושות, זה בשבילם שהוא מנשק את רחל. אבל הם לא מבינים את זה. אז הוא בוכה, כי מה שהוא עשה למענם לא מובן. אז אולי לא תנשק. אבל אז יתעכב תיקון העולם. ולכן, אומר יעקב, עלינו לעשות מעשים שיגררו בעקבותיהם ביקורת בינלאומית, כי אנחנו יודעים שהמעשים האלה הם הנדרשים לתיקון העולם. אנחנו יודעים יותר טוב מן העולם מה טוב לו. כי בזה הוא מפגיש את שתי הנשמות שלהם, ושתי הנשמות האלה הן עתידות להקים את האומה הישראלית, שהיא תתקן את העולם כולו. זאת אומרת, אבל זה חשבון ארוך מאוד. עכשיו, לא בגלל שזה יגרור ביקורת, הוא לא יעשה, אבל בגלל זה הוא בוכה. לפי העיקרון, מנשקים ובוכים. בסדר? בבקשה. כן. אבל אנחנו חפצים לא לבכות. אנחנו רוצים להיות מובנים מיד. ייחוד, קודשה בריחו, המגמה האלוהית שבכללות ההוויה, ושכינתה, המגמה האלוהית המתגלה בכנסת ישראל. עד כאן מובן? כן, בבקשה. כן, ברור. נכון. כן. זה מסוכן, נכון. שמיד יסביר. לא, אבל הוא בוכה אחר כך. הוא לא יכול למנוע את הצחוק. מה? את הצחוק? לא. הוא לא יכול לעצור. כן, ודאי. ייקח זמן. איך הוא צוחק מי שצוחק אחרון. כן. עכשיו, מה שאתה אומר שזה מסוכן, נכון. אנחנו יודעים שיש הרבה דברים מסוכנים בעולם. מה אני יכול לעשות? לחיות זה מסוכן. הרי היה שזה תמיד מסתיים במוות. אולי לא כדאי. כן? טוב. כן. מאיפה הפירוש הזה? מה, לא שמעת אותו עכשיו? טוב, הלאה. זה הרחבה של פירוש של הרב אשכנזי. טוב. פרק... כן, מה? אשכנזי. כן. הוא בוכה על הצחוק. כלומר, אני באתי לעזור להם והם לא מבינים אותי. הוא עושה דברים לעומק, אבל הוא אוהב אותם. וכואב לך כשמישהו שאתה אוהב ואתה פועל למענו חושב שאתה פועל לרעתו. או בניגוד למה שטוב. זה תן לו לצחוק בינו לבין עצמו. אבל באופן ציבורי הוא בוכה על זה. כן, כי הוא בוכה, הוא לא בוכה בגלל מה שהוא עשה. הוא בוכה בגלל הצחוק. יאו, אתה איתי? אז כדי להסתכל בהסתכלות כללית, צריך להיות בסוף המעשים. כשהוא כבר לא יעקב, אלא שהוא ישראל. בשלב הזה הוא עדיין רק יעקב. בסדר? זהו בקטנותו עדיין. בקטנות המדרגה שלו. טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו בזאת עוברים לפרק ת'. למה דווקא לפרק ת'? כי סיימנו את פרק ח', ודרכו של עולם שאחרי ח' בת'. טוב. חכמי אמת בעולם. כן, מה? מה קיים? באיזה מהדורות? לא הבנתי. לא, לא. זה לא נמצא לא במהדורת מוסד הרב קוק, לא במהדורת אור עציון, גם לא במהדורת ראש יהודי, וגם לא במהדורת חושן, שהייתה אחת המהדורות הראשונות של אורות התורה, וגם לא במהדורה של אורות התורה שיצאה בשנת תפשין. לא נמצא. אלא זה נמצא במהדורה של ספריית חווה, שיצאה בשני פורמטים תודה רבה, שונים. האחד בגדול, זה המהדורה שאני מחזיק כאן, אחד קטן, במהדורה שאינני יודע משום מה כיצד היא נעלמה מהזירה במכון. למה אנחנו לומדים את זה אם זה כל כך נדיר? שאלה לי על שאלתך. מה זה קשור אם זה נדיר לשאלה אם ללמוד את זה? לא הבנתי עדיין את השאלה. הייתי אומר אולי עד רבה. אגב, יצוין, אתה רואה המהדורה שאתה מחזיק כאן, זאת, היא מהדורת חושן הראשונה של, היא לא ראשונה ממש, אבל אחת הראשונות של אורות התורה. כן. טוב. אז אנחנו עכשיו ממשיכים לפרק ת' באותו נספח הנקרא אורות התורה חלק ב', שלצערי הרב אין לכם, אתם היושבים כאן, את הטקסט שלה. טוב, חכמי אמת בעולם. כשהאורה באה ממקורה של תורת אמת, הכל מתחדש. כל הישן חוזר לאורה ולחיים. אם שמוע בישן, תשמע בחדש. יש ביטוי, וישן מפני חדש תוציאו. וישן מפני חדש תוציאו. על מה זה נאמר? על תבואה. שהתורה מבשרת לנו שיהיה כל כך הרבה שפע חומרי, שכאשר מגיעה התבואה החדשה ורוצים להכניס אותה למחסנים, עדיין המחסנים מלאים בתבואה הישנה, כי היה כל כך הרבה שלא הספיקו לאכול את הכל. אז מה עושים? מוציאים את הישן כדי להכניס את החדש. וישן מבנה חדש תוציאו. זה פשט הכתוב, כן? הרב, בעל האור החיים, רבנו חיים בן עטר, מסביר שלפעמים כשמשהו חדש מגיע לעולם, איזה אתגר רוחני חדש, אתה צריך לחפש במחסנים שלך משהו ישן שאוכן כמענה לאתגר החדש. יש לנו לפעמים בתוך הנשקייה חלקי נשק שאתה לא יודע מה, בשביל מה זה. בבוא הזמן אתה יודע למה זה קיים. אז יש דברים ישנים שמתמודדים עם החדש, ואז הם בעצמם מתחדשים. למשל, בפגישה שהתקיימה בירושלים בין הרב קוק לבין אלברט איינשטיין. כידוע לכם, אלברט איינשטיין, ממציא תורת היחסות. היה יהודי, וגם הוא ביקר בירושלים מספר פעמים. במהלך הביקור שלו הוא גם פגש את הרב קוק, לפני מלחמת העולם השנייה כמובן, כי הרב קוק נפטר עוד לפני המלחמה. ובשיחה ביניהם הרב קוק אמר לו שהרעיון של תורת היחסות, שלפיו יוצא שהזמן הוא מושג יחסי למסה, דהיינו שיכול להיות שבשעה שעוברים 4 דקות בעולם, בכדור שלנו, במסגרת אחרת, במסה אחרת, בעולמות אחרים, עוברים 4,000 שנה. כן? כלומר, יוצא לפי זה שהזמן הוא איננו נתון קבוע, אלא פונקציה של גודל המסה של החומר. אומר הרב קוק, הרעיון הזה שאתה, אלברט איינשטיין, ניסחת באופן מדעי, יש לו מקור בספר קבלה עתיק בשם ברית עולם, ושם בעמוד זה וזה זה כתוב, שיש מושג יחסי של הזמן וכו'. אבל המחבר של הספר הזה לא כתב את זה בשפה מדעית, הוא כתב את זה כרעיון. אבל אומר הרב לאיינשטיין, זה דרכה של חוכמתנו שהיא משמרת בתוך הגנזים שלה תכנים שממתינים לגילוי בעולם החיצוני כדי להוציא אותם החוצה. או? יוצא לפי זה שהאתגר הרוחני החדש מהווה גם הזדמנות לחדש את הישן. הוא לובש פנים חדשות. כן? מובן מה שאני אומר? אותו דבר אמר הרב קוק בהקשר אחר לגבי תורת האבולוציה של דרווין. שבזכות תורת האבולוציה הדרוויניסטית יש כל מיני רעיונות של הקבלה שהופכים להיות יותר מובנים להמון, כגון הרעיון של ההשתלשלות, שדומה לרעיון של האבולוציה הביולוגית. בסדר? מה זה? הרעיון של ההשתלשלות זה כשהקדוש ברוך הוא בורא, הוא לא בורא בצ'יק, אלא שיש הופעה של עולמות על גבי עולמות עד שזה מגיע לעולמנו. כן, זה רעיון שיחידי סגולה מבינים אותו, אבל ההמון קשה לו עם זה. כי ההמון רואה את הקדוש ברוך הוא בתור קוסם. הרי פוטר, צ'יק, הוא אמר ויהי. אבל התורה הדרוויניסטית, שמדברת על אבולוציה בתחום הביולוגי, הרגילה את האנשים לחשוב בחשיבה אבולוציונית. וזה מה שעושה את נפש האדם פנויה לשמוע את רעיון ההשתלשלות. בסדר? לכן הרב רואה איזה הקבלה. כן? השאלה האם תורת האבולוציה היא נכונה מבחינה מדעית או לא, איננה מעניינת את הרב קוק בכלל. מה שמעניין אותו, שבזכות התורה הזאת, בין נכונה בין לא נכונה, נוצרו כלים חדשים של תודעה. בסדר? אז זה גם מה שהרב אומר כאן. כשהאורה באה ממקורה של תורת אמת, הכל מתחדש. כל הישן חוזר לאורה ולחיים, אם שמוע בישן תשמע בחדש. כל זמן שחכמי תורה עומדים מחוץ לגבול של הערת הדעת הנתבעת כל כך בעולם, במילים אחרות, כשהרבנים לא עושים את העבודה שלהם, אלא הם מסתפקים בתורה קטנונית שאינה עוסקת אלא בתחומים צרים מאוד, כגון איסור ויתר, שתוכנה הפנימי הוא הערת כלומר הם עומדים מחוץ לגבול של הערת הדעת הנתבעת כל כך בעולם, שתוכנה הפנימי הוא הערת הדעת האלוהית שרק בידי חכמי תורה היא עלולה להיות מהירה ומשתכללת. כל זמן שהמעמד הוא באופן מוזר כזה שאין לאומה ממי לשאוב את הדרוש ללשד חייה, כלומר הרבנים לא עושים את העבודה שלהם בקיצור, והמתגדרים בחוכמות חוץ עומדים ומתנסים להעמיד חזון להיות מדריכי האומה ומיישרי שביליה, כלומר כשהאקדמאים חושבים שהם אלה שיובילו את הערכים של האומה, וזה מה שקורה היום, שיש כל מיני בתי מדרש חילוניים שאומרים, אתם הרבנים לא עושים את העבודה שלכם, אנחנו נעשה אותה. אז נעשה הכל מעוות, הכל הרוס. חריף, אה. אני לא אמרתי שלא היה שיפור. האם אתה שואל על הרב קוק, האם לא היה מזמנך ואילך שיפור? זה לא פייר לשאול אותו שאלה כזאת. אתה שואל אינפורמטיבית, ודאי שהיה שיפור. אבל אולי לא מספיק. במיוחד שהיום מתפתחת מגמה של מניעת תורת הרב קוק מן ההמון. אומרים, זה יותר מדי גבוה. זה לא, העם לא יכול לסבול את זה. בוא נשמור את זה בבית המדרש. ברגע שאתה אומר דברים כאלה, ההמון לא מחכה לך. אז הוא מחפש לו אלטרנטיבות. זה לא פלא. ואחר כך בוכים. ואומרים, אתם רואים איך שהעולם מקולקל. טוב. אגב, הדברים האלה שקראתי עכשיו, חלק מן המילים, הרב צבי יהודה שם אותם בסוגריים, כי הוא חשש לפרסם אותם. איך אני יודע? כתוב כאן למטה. טוב. מפני חריפותם. כן, טוב. לבנות אינם יכולים כי אם תלמידי חכמים. אנחנו אומרים, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. אז אם כן, תלמידי חכמים צריכים להיות בונים. מאוצר החיים, ממקור ההורה לישראל ולעולם, לעולם אפשר לשאוב חיים. או לעולם אפשר לשאוב חיים. מיסוד הבניין אפשר לקומם ולבנות. אבל כשהעסוקים ועלולים להיות עסוקים בבניין ובנטייה לחיים ולהורה לישראל, הם משתמטים. כלומר, מדבר על הרבנים פה. לא רוצים לעסוק בזה. למה הם משתמטים? מקוצר רוח. פה יש בסוגריים, מפחדנות, מקוטן לב וממורך. עד כאן הסוגריים. והם סוברים שדי להם כשיעמדו רק על אותה ההוגה הקטנה של ההלכות המעשיות שבתורה, שהיא צריכה דווקא לקבל אור חיים מיסוד הדעה הכללית וממקורה, אז הכל נמוג והכל נחשך. וואו. טוב, אחר כך הרב קוק מציע פתרונות שנעסוק בהם בפעם הבאה. שלום. Thank you.